מלחמות בעולם צפה לרגלו של משיח, בדף 230 למעלה. אך כל זה אינו משנה את הטכניקה האלוקית השלמה של כל הארגוניזם. חז"ל קובעים, שלמות ישראל, גאולת ישראל, קוממיות ישראל, משיח ישראל, בוודאי פשיטה, מוכרחת להיות, זה לא דבר מסופק. דוד מלך ישראל חי וקיים. מוכרח להיות שמתוך מצבים שונים, כל הסיבוכים, כל הדברים האלה, הם יביאו את הגאולה. שסיבוכים וגלגולים במשך 2000 שנה, העניין שלנו ילך ויתגלה עוד ועוד. דיינו, כל תהליך התחייה הוא בלתי הפיך. היום קל לנו להגיד ככה כבר שעוד מעט 7 מיליון יהודים במדינה, מדינה חזקה וכל זה. אבל מה, לפני 50-60 שנה, אנחנו היינו מאוימים על ידי מדינות ערב, התנפלו עלינו מלחמת ששת הימים, 7 מדינות. בשכנת השחרור היה, בכלל היינו מעטים והתנפלו עלינו גם מכל 7 מדינות. וכל זה. ואז היו אנשים שהסתפקו, אולי יהיה חורבן בית שלישי. אולי זה, או היום, האיראנים הרי מתכננים עלינו לזרוק עליהם פצצות אטום. מה זה פצצות אטום? להרוס כל המדינה. זה מה שמתכננים. אז יש אנשים שבאמת לוקחים את זה ברצינות. ואומרים, חבר'ה, אולי כל המדינה הזאת זה יתפוצץ. אולי כל זה יחרב, אולי נגיע לחורבן בית שלישי כמו שהיה בית שני. יש היום אפשרות כזאת על ידי מלחמה כזאת או חורבן כזה, יכול לקרות? נכון? יכול לקרות? למה? בגלל שהרציות הכותב זה לא יכול לקרות. כן. ואתה יודע, אבל למה...
אתה חושב
על הרב יהודה, זה לא רק הוא. כל החכמים אומרים, בית שלישי לא יחרב. יהיו קשיים, אבל לא יחרב. אומנם תהיה מלחמה, מלחמת גוג ומגוג, מלחמה פעם, מלחמה השעה, אבל לא יחרב.
המחלוקת רק אם
זה בית שלישי, בין מי שחולק
שיכול
להיות, אם זה בכלל בית שלישי, אין לך קץ מגולה מזה, לא מביטים על הקץ. באמת יש אנשים שהם, מה שנקרא, אנשים שהם רואים, היהודים מחללים שבת, מדברים לשון הרע, אין אחדות, אין זה, אומרים, מה זה, זה יביא בסוף לחורבן, חס ושלום. אז הם מאבדים את הביטחון בעתיד של מדינת ישראל. וכשאדם מאבד את הביטחון בעתיד, מה הוא עושה? הוא נוסע לקנדה. שם יש עתיד. או לארצות הברית או משהו. שם הוא ימצא את השלווה ואת הביטחון. יש כאלה. כאלה הם... אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שכל התהליך של התחייה הוא בלתי הפיך. אנחנו מתקדמים כמו עץ. עץ, כל ענף מוליד כמה ענפים. זאת אומרת, זה לא התפתחות ישרה ככה, אלא כמו מניפה. זה משהו. ותמיד צריך לחשוב מה יהיה בעוד 50 שנה. מה אתם אומרים, מה יהיה?
יהיה טוב.
זה פשיטה, אבל איך תראה המדינה שלנו?
מתוקה.
ענקית תהיה.
פי 50.
לא, פי 500. כל ענף מוליד כמה ענפים. אתה צוחק. אבל אתם אנשים צעירים, אני כבר אדם מבוגר קצת. אני זוכר את המדינה לפני 60 שנה. גם כשהקימו אותה, מה זה היה כאן? שום דבר. אני לא יודע אם אתם יודעים שפעם היו נוסעים מתל אביב לנתניה דרך פתח תקווה ובית ליד.
כביש 4?
כביש 4, זה לא היה כביש, זה היה משהו, כביש לפעמים תוקעת את כולם. זה לקח המון זמן. אז אני גרתי עד במשמר השרון, בקיבוץ, בעמק חפר. ואז היה חידוש גדול, פתחו את כביש מספר אחד מתל אביב לנתניה, כביש החוף, מה שנקרא. עשו טקס גדול, גולדה מאיר, עליה השלום, הייתה שרת התחבורה, משהו כזה. אני זוכר טקס גדול, למה? בין תל אביב לנתניה הייתה שממה. היו ביצות, היו ג'יונות, היו, לא, היום אתה לא רואה כמעט, אולי פה איזה חלקת שדה משהו, כל אחד. בין תל אביב לפתח תקווה היו פרדסים, יש עד היום יישוב שכונה כפרדס קץ, בגלל שהיו שם פרדסים.
אה?
כל האנשים. זה היה לפני 70 שנה, מה יהיה בעוד 70 שנה? זה משהו לא נורמלי. הנגב יהיה, יש שם בכלל. איך אומרים, לא יהיה מילימטר. תמיד צריך להסתכל על ההווה דרך העתיד. מה התפתח מכל הדבר? כמו ילד שמגדלים אותו, תמיד צריך לראות אותו לא בהווה רק, עם כל השטיקים שלו וכל הבעיות שלו. אלא מה הוא יצא? אני תמיד רוצה לנחם הורים שהילדים שלהם שובבים, אומרים, טוב, ניפגש בחתונה. הם לא מאמינים. הוא אומר, לא, אבל אני אומר לך שתפגש. טוב, טוב, בסדר. פתאום יש להם פרספקטיבה לגמרי אחרת, מההווה המציאות. אז זה מה שהוא אומר, מדינת ישראל ותהליך התחייה הוא בלתי הפיך. ולא רק שהוא בלתי הפיך, הוא מתפתח בצורה דרמטית. אין מדינה בעולם שמתפתחת כמו מדינת ישראל. מבחינת תשתיות ובנייה שאלו אותי למה. כתוב בתורה, בתוכנית מהתורה. קיבצתי אתכם והבאתי אתכם והרבאתי אתכם, כתוב. כצאן אדם וכל הדברים האלה. אז זה מה שהוא אומר כאן. יהיו סיבוכים, גלגולים, אבל התהליך הוא בלתי הפיך. העניין שלנו ילך ויתגלה עוד ועוד. עד הופעת התנערי מאפר קומי, עד ימות המשיח. כל זה צריך להתגלות מבין מחשוקי הגלות. מחשוקי הגויים שצובבונו, סבונו כקוצים, כמו שאומרים בעלן. וזאת ההנחיה האלוקית, הסידור האלוקי, הטיפול של נצח ישראל, של ולא אעזוב את עמי ישראל לעולם, לא יטוש אותנו. ההולך ונמשך, אם גלוי וברור, אם זה גלוי וברור, זה או לא, זה לא משנה. אם מובן או לא, כך עובדה. זה לא משנה, לא נסתכל. זה תהליך בלתי, כמו שאמרנו, הולך ומתקדם. במשך כל שנות הדורות הולכת הפוליטיקה האלוקית הזאת, בסיבוכים בניסתר, אבל תמיד יש לה איזה חשבון, איזה שייכות מסובכת מאוד, נעלמת לכל הגויים על חיותיהם, וגנן קוסמופוליטי, עולמי, כל הגאולה של עם ישראל. מפעם לפעם לפעם מופיעים על חיות גויים בפרפורים, מתנגשויות ומלחמות, ולזה מכוונים דברי חז"ל במאמר זה. אם אתה רואה מדי פעם ופעם על חיות מתגרות שיש פרפורים, נקשיות, מלכויות שונות, די מלחמות, אז דע של האנושות יש שייכות איתנו. כל אירוע עולמי באיזשהו מקום, איזו מדינה, זה נוגע אלינו. אם הלב והמוח לא בפעם אחת מתגלה הדבר, אלא בהדרגה, וכל זה מתבטא בקיצור בפתגם של חז"ל, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. זה חלק מתהליך בדבר. למשל, הדוגמה, היום אומרים שבחדשות, אומרים שבלבנון יש מאומות, בעיראק יש מאומות, דברים כאלה. אז אתה יכול להגיד, לא, זה בעיה שלהם, זה לא בעיה שלנו. אז זה קשור, כל זה קשור אלינו. שאלו אותי איך. אני לא יודע עכשיו בדיוק איך, אבל אני אגלה את זה בהמשך הדרך.
לא צריך להגיע לממשלת אחדות, לבחירות,
ושם עושים בלגן. יפה. אנחנו אשמים. אכן יש, אחרי יש אנטישמיות גדולה. כולם מרגישים שעם ישראל הוא הגורם בכל הבלגנים. אמרה זה מילתא דבדיחות, אבל אנחנו, איך אומרים, בססמוגרף כזה, שקולט את כל הזעזועים של כל האנושות, הדבר הזה בא לידי ביטוי. וכן, למדנו מחז"ל השקפה בהירה מעמיקה אנושית כללית, היסטורית של מהלכי אלפי דורות. ההמשך הוא בחלק השני של הפרק, עסקנו בעניין המלחמות בכלל, דיברנו על הפגישה של בחירת האדם, בחירת טובה או רעה, עם עולם האדם בסיבובי הסיבות האלוקיות, זה א', לא מוזכר עדיין שם ישראל, קודם כל האדם, האנושות הכוונה, אלא שם אדם הוא בורא עולם בכלל, כמו פרשת שבוע, נוח ודברים כאלה. אחר כך יש לנו ידיעה שהעובדות והמעשים האלה הנעשים במשך מהלכי דברים אנושיים הם קשורים אלינו, מכוונים לענייננו. יש להם גישה איתנו עם הלב והמוח. הלב והמוח צריכים להתקדם, להתפתח ואז יתגלה משיח משלמות. זה החלק השני של מושגי המלחמה. במלחמות בעולם יש ערך שחז"ל הדריכו אותנו לראותו. שזה חלק מתהליך של גילוי המשיח. אם זה ידוע או לא ידוע, יש בהם תזוזה של צעדים. רגלו של משיח במשך הזמן. הדברים מקבלים יותר בהירות בזמנים הקודמים. העניין מעורפל מאוד, חסר בהירות, אך הוא נמצא באופן כללי, זה העניין השני. ג' במילה המלחמה יש מקום להבין שהכוונה למלחמה בהי הידיעה, דהיינו מלחמת העולם הראשונה. המלחמה הזאת, המלחמה היא בשנת תרעד, אז נכתבו הדברים על אותה מלחמה שגלגוליה, שייכים לנו עכשיו. עכשיו אנחנו בתוך שושלת מלחמות, דהיינו אחרי הקמת המדינה, כל כעשר שנים בממוצע יש מלחמה. ובין שתי המלחמות יש מלחמות קטנות, קרבות פה, קרבות שם. איננו יודעים באיזה מדרגות, וייתכן שעוד צריך להיות המשך לעניין של המלחמות. בהמשך יש בירור חשבון הצדק והמשפט. ישנו חילוק בין נהרגים בדין מיתה מתוך דיון משפטי, לבין נהרגים שלא בדין מיתה. יש פה מושג מיוחד של עליית הנשמה של גדולים וצדיקים, התעלות למעלה למעלה ליותר, של היותר צדיקים, שהם נפטרים בזמן מלחמה, נהרגים, צדיקים מסודי עולם. ככל שאדם יותר אדם, הוא פחות פרטי, יותר כללי. כמה שאדם הוא יותר אדם, הוא יותר כללי. כתוב בקהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים מרע ואת מצווה שמו, כי זה כל מה?
האדם.
האדם הוא כל העולם. אז הוא יותר כללי. כמה שיותר אדם, זה יותר כללי. אישי, הוא אישי, אך אישיותו היא כללית. למה? כי אדם הוא המוח, הוא הלב. מתוך כך ישנה התגלות חיוניות, התגלות נשמתית לאלה ולאלה במרומי חיי הנצח. צריך להבין שצדיקים, יסודי עולם הם לא בניתוק מוחלט, אלא ההפך בדיוק, בקישור מוחלט. מתוך כך יש בהתעלותם ערך של זכות כפרה להמשך המציאות של האדם. זה תמצית החלק הראשון של הפרק, אחר כך יש עוד משפט, דיברנו על סוג דברים בנוגע למציאות המלחמה, עובדות, מעשים והריגות, כל מיני מדרגות. אחר כך, כתוב המלחמה, ישנו בירור חשבון מצד אחד, חלק מהרשעים מחויבים איתה בידי שמיים, כדי שיהיה ניקיון ותיאור מהם בעולם. מצד שני, חלק הצדיקים הגדולים בעלי ערך כי מציאות האדם והעולם, בהפך, יש להם באופן היסטורי עליוני, התעלותי, ערך של תורה, זכות כפרה. איזה דברים נפלאים. מה היינו עושים בלי האורות האלה?
היינו
עושים
למצוא
משהו שיכתוב. אין מקרה. יישר כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. שהכל נהיה בסדר.